הפרטיים, בחיים הציבוריים, שהן תקופות קשות, כואבות, והן חלק מחיינו. כאילו, זאת האמת, החיים מלאים מטוב ומרע, מקשיים ומדברים שאפשר וקל ואנחנו רוצים לעשות. וזה תמצית חיינו בעולם. הקטע הוא שילדינו עוד צעירים ורקים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, מסכנים כאלה מתוקים ותמימים, למה הם צריכים את כל הרעש והמולה שבחוץ? וזה נכון להרבה דברים. יום השואה הוא אירוע גדול. והשאלה הגדולה שניצאת בפתחנו בשעות הקרובות, נכון מה נבין למה דברים דווקא לשעות הקרובות, כי איך לדבר עם הילדים על יום השואה? מה הבעיה? הבעיה היא שבאמת השואה הוא אירוע מזעזע בכל קנה מידה. הוא אירוע קשה, הוא אירוע טראומטי, הוא אירוע נורא ואיום. ובכלל נשאלת השאלה, אז למה לחשוף לזה את הילד? אז קודם כל ככה, בוא נתחיל מהגיל הרדוד ביותר, הנמוך ביותר. ודאי שילד בן שנתיים, אין מה להסביר לו. הוא גם לא יבין. גם רצוי מאוד לא להגיד לו, כי מה הוא יבין? מה אנחנו רוצים שכל כלב שהוא יראה, שיתחיל לפחד ממנו, כי אולי זה כלב חס משם שיזכיר לו איזה סיפור. אין לנו מה לדבר איתו על זה. כן, יש לנו... ופה גם בגלל זה חשוב, בכלל אנחנו הקדשנו פינה רק לנושא הזה. על דבר שמשנה לנו פה את כל תפיסת העבודה הרגילה, כאילו בפשטות היינו אומרים, אם זה נסתכל על הילד שלנו, אם לא, נראה לנו לא מתאים, בוא נדלג הלאה. הבעיה היא, או לא בדיוק נכון לקרוא לזה בעיה, זה שמחר תהיה צפירה. ומהצפירה אי אפשר להתעלם. אז ילד שהוא ממש 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 קטן, הגיל שנקרא לו בפסח, שאינו יודע לשאול, הגיל המאוד נמוך שאפילו במצוות סיפור יציאת מצרים לא היינו חייבים לספר לו, אז נגיד לו שמחר יהיה צפירה ארוכה, טו ארוך, אבא ואמא יעמדו לזה, יעמדו לדקה, אפשר להגיד לו יתפללו, יחשבו דברים שהוא מכיר מהעולם שלו, וזהו, מבחינתו, מבחינת ילד בן שנתיים, סיימנו את יום השואה. הוא גם לא אמור לדעת יותר מזה, כי בתפיסה שלו, הוא לא יודע מה זה למות, הוא לא יודע מה זה לחיות, הוא לא יודע, הוא רגע, הוא כולה לפני שנתיים נולד. ילד בן שלוש, אם היה יום גנים בצורה מלאה וכל זה, הרי היו מדברים איתו על יום השואה. אז אני שנה שעברה שאלתי את הגננת של הבן שלי, שיחה לפני שנתיים, מה את מספרת להם בגן? כי באמת זה סקרן אותי. אז היא אמרה לי דבר מאוד נכון, היא אמרה לי, ילד בגיל 3, 4, אולי אפילו 5, כן גם 5, אולי אפילו גם כיתה א', צריך לדעת שהעולם הוא מקום טוב. צריך לדעת שהעולם הוא מקום טוב, כי את רוב האנשים שאנחנו פוגשים, ברוך השם, הם אנשים טובים. אבא ואמא הם אנשים טובים, סבא וסבתא אנשים טובים, האחים אנשים טובים, השכנים אנשים טובים. הרב, המורה, המוכר במקולת, בסך הכל כולם אנשים טובים, וחבל שסתם מפתח חרדות, הדברים שלו לא באו לעולם. ולכן אנחנו נספר לו בתמצות את מה שהולך לקרות. תשמע חמוד, לפני המון 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 שנים, היו אנשים רעים גויים רחוק מפה. כן, חשוב לנו להדגיש שזה נמצא אי שם במרחקי, במחשכי המקומות שאתה אפילו לא יכול לתאר אותם, כן? רחוק רחוק, בארץ רחוקה, היו אנשים רעים שרצו והציקו ועשו הרבה צרות ליהודים, וגרמו להם סבל, אפשר להגיד סבל ברמה שלו, הרביצו, שזה דבר שהוא מבין שלא נעים, ויהודים סבלו מאוד, וברוך השם, ופה... אנחנו סוגרים לו את הסיפור, וסוגרים לו את זה הכי ורוד שאנחנו יכולים. ברוך השם, השם הציל אותם, וגאל אותם, וצריכו לברוח מהם, והגיעו לארץ ישראל, והקימו את המדינה, ושבוע עוד אותו יום העצמאות, שבת שלום. סיימנו את הזה. סיפרנו לו מה קרה, הסברנו לו, היה קושי, היה בעיה, אנחנו זוכרים את הקושי, לזכר היהודי, יהיה מחר צפירה, תו כזה, אין מה להיבהל. אתה יכול, אם הוא יודע להגיד פרק תהילים, נגיד לו, אתה יכול להגיד לנו פרק תהילים, אתה יכול להמשיך לשחק. רק אבא ואמא יעמדו. למה? כי הם עומדים. אין לנו מה להיכנס איתו לתודעת זיכרון, תשמע, סבא, סבתא, אתה יודע, סבא שלי, לסבא רבא שלי היה זה, סבא רבא, הוא לא מבין את זה, מבחינתו גם לא עלינו, בן משפחה שמת, אז מבחינת ילדים בגיל הזה, זה פשוט מישהו שהיה ונעלם. תסלחו לי על הדימוי, כמו ששחקן שחמט יוצא מהמגרש, ככה זה מבחינת ילד בן 3, אדם שמת, שלא ממעגל המשפחה הגרעינית שלו. וזה המצב פה. יום השואה הוא גם בשבילנו כהורים תרגיל, אני לא יודע כמה יפה להגיד את זה, אבל מבחינתנו כתרגיל להסביר לילדים את המורכבות שיש כאן בעולם. יש פה גם דברים לא טובים. כשאנחנו עולים בגיל, מגיל גן לגיל בית ספר, אז גם אנחנו מספרים מה היה, לא ברמת התיאורים הפיזיולוגיים, אנשים רזו, זה, אפשר לספר את זה הזמן לחזק את גאוות היחידה הלאומית והדתית שלנו, שזה בעצם, אם אפשר להגיד, זה עניינו של יום. למה רצו להשמיד אותנו? בגלל האף והאוזניים? לא, בגלל היותנו נושאים שם השם בכל גאון. בגלל היותנו העם שמטביע מוסר וקדושה וטהרה ודרך ארץ וטוב השם ותורה ומצוות בעולם, בגלל זה רדפו אחרינו. בגלל זה העלו אותנו על מוקד. אז בגלל, אם זאת הסיבה, אז אנחנו אומרים לילד בגיל יסודי, תשמע חמוד שלי. היום בערב, וחשוב, בגלל זה אני אמרתי מקודם, חשוב לעשות את השיחות האלו היום. למה? מחר אנחנו לא יודעים, עכשיו אנחנו יודעים מה יש לנו הערב, מחר אנחנו לא יודעים מה יהיה בבוקר, לא יודעים מתי הוא יקום, לא יודעים עוד מה בית ספר הכין, מה למידה מרחוק, במיוחד אם מדובר בכיתה א', ב', לא לסמוך, תסלחו לי המורים, לא לסמוך על המורים בזה. לא כי המורים לא עושים את מלאכתם נאמנה, אלא אנחנו כהורים, האפוטרופוסים הראשיים לבריאות הנפש של הילד שלנו. ואנחנו יודעים להגיד לו בצורה הנכונה ביותר מה קרה ומה הולך להיות. אנחנו נגיד לו את זה כבר הערב, אולי לפני שהולכים לישון, אולי קודם, מתי שאנחנו חושבים שזה הכי נוח ומתקבל להגיד את זה. שאני נוחה, תשב חמוד, אני רוצה להגיד לך משהו, תדע הולך להיות מחר ככה, אתה יודע מה זה יום השואה? יום השואה זה יום שבו אנחנו זוכרים שרדפו אחרי היהודים שרצו להשמיד את עם ישראל, אבל כמו שאמרנו בליל הסדר, עם ישראל חי, השם שומר עלינו, והצלחנו, ותמיד יהודי הקפיד על תפילה, הקפיד על אמונה, הקפיד על תורה, לא להגיד לו, לכן אתה גם מחר בבוקר קם ומתפלל. זה לא נכון, זה לא נכון לעשות את זה, כי אם נגיד לו את המשפט הזה, אז, ופה עוד רגע נסגור סוגריים, נגיד לו את המשפט הזה שהוא לא קם בבוקר, הוא מרגיש פחות יהודי. היהודי בשואה, תדע לך, הם קמו והתפללו, הם האמינו בהשם שיהיה טוב, וברוך השם, בסוף גם הנאצים כבר לא פה. אז אתה רואה? מה נשאר מהיהודים בגטאות? מדינת ישראל, המקום הבטוח ביותר בעולם היום. אחת מ10 המעצמות הגדולות בעולם. המהפכה התורנית הגדולה בתבל. התגלות הטוב והחוכמה שהולכים ומתרבים מדי יום ויום. אז נכון, יום השואה הופך להיות יום העצמה, נכון? רגע, אבל האווירה ברדיו היא לא ככה, או אולי הספרות שיש אולי גם אולי לא, זה לא יום מסיבות, כן? אבל זה יום שבו אנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו זוכרים, ואולי, אולי, אז אולי באמת לא כדאי לשמוע את כל התכנים שיש. מי אמר שצריך לשמוע אותם? אנחנו אחראים על התכנים בבית, אני מקווה, כן? וזה התוכן שאנחנו, אפשר להדליק בבית נר, אפשר, וזה גם לילדים בבית ספר, במיוחד ג' ומעלה, קל, או אפילו גם א' ב', קל מאוד וטוב מאוד לפרור, אם הם במהלך היום באים עם כל מיני הצפה, לא יודע מאיפה, אבל הצפה כלשהי, אז בוא נגיד פרק תהילים, נדליק נר, וכשמדליקים את הנר, הוא גם, הוא לא מבין מה המשמעות של להדליק נר. האש שאנחנו מדליקים היא כמו אש האמונה שלנו בהשם. אנחנו ממשיכים כמו נר שעובר מדור לדור, אנחנו ממשיכים את האור ולהפיץ אור בעולם. ואת האור הזה קיבלנו מהיהודים שמסרו נפשם לקידוש השם. כשאנחנו עולים עוד יותר גבוה לגיל בית ספר, לגיל תיכון, אז כבר הצטבר איזה סך של ידע. אם מסבן, אפשר לקיים שיחה על זה. אם לא, אפשר לספר. אם אין איזה זמן לדיון בבית, כן, אחרי הכל אנחנו לא בכיתה, אז כן, אבל לספר על סבא וסבתא, לספר על, על מה זה בשבילכם היה בגיל הזה להיות ילד ביום השואה, מה הזיכרונות שלכם מהניצולים. אני כמורה הרבה פעמים ביום הקדיש הקהלים מספר לתלמידים שלי כל שנה, השנה אפילו אמרו לי, כן, כן, הרב, אנחנו זוכרים, זוכרים, זוכרים. את, את הסיטואציה שאתה קם, ילד כמעט בודד, עונה לקדיש בבית כנסת של, סבא, של הסבים שלי, זה היה בית כנסת בבני ברק שכולו היה ניצולי שואה. אני זוכר את יום הקדיש הכללי, כאילו היינו אני ועוד איזה בחור ישיבה שחיפש מניין תמיד, היינו עונים אמן לקדיש, שכל הבית כנסת היה קם ועומד. וזה מצד אחד כאילו מצמרר, אבל מצד שני, אתה רואה מה זה עם ישראל חי. מה זה כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. העולם במהלך שנות ההיסטוריה מוצף במלחמות. עמים נכחדו. תפיסות השתנו, ואנחנו עדיין עם אותם תרי"ג מצוות, עם אותם י"ג עיקרים, ממשיכים דור אחרי דור אחרי דור. וואו, בכמה עוצמות זה ממלא. בכלל, יום השואה פותח לנו צוהר, בשיעורים שבפינות שלנו אחרי פסח דיברנו על הפחד של ההורים מהתקופה. הרבה פעמים בחיים נדרש מאיתנו לתווך לילדים מצויות, במיוחד לדבר לילדים בגיל הרך או בית ספר יסודי, סיטואציות של פחדים וחששות שיש בעולם, אם זה מפני תכנים בעייתיים, אם זה מפני אנשים בעייתיים, אם זה עכשיו הקורונה שזו סיטואציה בעייתית. בשבועות האחרונים יצא לי לפגוש חבר שיש לו ילדים בבית ספר יסודי, והוא אמר לי, אני בכלל דיברתי איתם על הקורונה. שאלו אותי, אבא, למה אין בית ספר? שביתה, למה כל הזמן בבית? לא מרשים מסתובב בחוץ. למה? אומרים, יש קורונה, לא יודע מה זה. עכשיו, הוא אמר לי, ולמה לספר? למה לספר? מה זה ייתן? מה, מה, מה הוא רופא? מה הוא ילך לחפש תרופה? שמה להגיד לו? תראו, אנחנו לא, זה נכון שלא בכל גיל, מי שחושב שזה מה שנכון לעשות, כבודו במקומו מונח, ולא אליו אני מדבר. מי שחושב שזה לא נכון לעשות, ואני בא לחזק את ידיו. תראו, אנחנו חיים בעולם שבו לא צריך להציף את כל הידע, עוד רגע גם מדבר על זה, לא צריך להציף את כל הידע שבעולם, אבל מצד שני, לא צריך גם למנוע מדיבור. אסור לנו להחזיק, להפוך את הילדים שלנו לטיפשים. כי הם יגיעו מתישהו לסיטואציה שבה כן ידובר, הרי בוא ניקח את החבר הזה, הילד שלו יחזור יום אחד לבית ספר, כן, אנחנו מקווים שזה יהיה מהר, מקווים שכולם נחזור בהקדם אפשרי לנורמליות של חיים לגמרי, ואז בבית ספר כולם ידברו על הקורונה והתווכחו בהפסקה, והוא כדי להגיד את המשפט להרגיש הטמבל, ואז לא רק ההרגשה שלו החברתית בעיני החברים תרד, אלא הידיעה שאנחנו ההורים מקור המידע הולכת ומתפוגגת. זה לא יקרה ברגע, זה לא יקרה בגלל כן הקורונה או לא הקורונה, אבל משמעות האמירה שלנו כהורים, כמקור מידע, הולכת ונחלשת. וזה דבר שהוא לא טוב לנו כהורים ולא טוב לילד כילד. כי אנחנו ההורים יודעים הכי טוב איך לארגן בשבילו את המידע. אני אומר גם מצד שני, לא נכון להעמיס אותו ולהבעיס אותו בכל מיני הפרטים שיש. כן, לא עלינו שקרה איזה אירוע טרור. אז גם צריך להסביר לילד עובדות פשוטות שהוא יכול להקל. כי מה קורה אחרי זה? הוא שומע איזה שבריר משהו בחדשות, מישהו בכיתה זרק משפט, הוא מערבב את זה בסיר הרגשות שלו ביחד, מוציא איזה תבשיל נוראי, שבו קרה איזה דבר נוראי, והיה צרכות, והיה זה, והיה פה, וזה תכנים שהוא מאבד בינו לבין עצמו, ובתוך הקופסה שלו בראש, אין לנו מושג מה הולך. לכן חשוב שאנחנו הורים, נמסור לו את הפרטים, נהיה מקור מידע אמין וברור, שאומר עובדות פשוטות. אגב, לא חייבים את כל העובדות להגיד, נכון? לא דיברנו כמה זמן הייתה השואה עם הילדים הקטנים, אם זה היה כמה שנים, כי גם ככה מימד הזמן בגיל הרך הוא לא דבר כל כך ברור אצלם. לא צריך להסביר להם כן מפלגה הנאצית, לא מפלגה הנאצית, איך הסמל של המפלגה הנאצית. אבל כן לחזק את טוב השם בעולם. אז יוצא, אולי יבוא עכשיו מישהו ויגיד שאני קצת סותר את עצמי. בהתחלה אמרתי, העולם מורכב מטוב ורע, וחלק מיותנו הורים ומורים צריכים עד לתווך ולהסביר לילד את המורכבות והבליל שיש פה בעולם הזה. מצד שני, אנחנו דואגים לנרמל לו את הסיטואציה, אבל לא, לא, לא. אנחנו דואגים להגיש לילד את העולם במנות שהוא מסוגל לבלוע. וזאת אומרת, נסביר לנו שבסך הכל העולם הוא טוב, כי באמת העולם הוא טוב. טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו, ועיני השם על יראיו, למחלים מחסדו, לעצים למוות נפשם, לחיותם ברעב, בסוף הכל מסתדר. אבל חשוב לנו מאוד לשמור אצל הילד את התובנות בכלים שהוא יכול להבין. אני זוכר שאנחנו היינו במסע לפולין, היה איזה שלב שבו עברנו ממחנה השמדה למחנה השמדה, מסיטואציות באמת, מבית קברות כזה לבית קברות אחר, שבוע שלם שתובבנו סביב מוות, וזוכר שהיה איזה שלב שאני אישית פשוט לא יכולתי לסבול אותו, שהחברים שלי באוטובוס התחילו לספר בדיחות שחורות. ואני התעצבנתי מזה מאוד. אני זוכר, הלכתי לראש הישיבה ואמרתי לו, כבודו, יועיל, להשתיק פה, זה לא שייך, זה לא לעניין, אנחנו מילא כל השנה מספרים את זה, אבל עכשיו, הוא אמר לי משפט שהבנתי אותו באירועים טרגיים אחרים, זה הדרך שלהם לאבד, תיתן להם, זה כל שנה ככה, זה הדרך שלהם לאבד. ופה גם אנחנו צריכים לדעת להיות פקוחים כהורים. ילדים מגיבים בכל הגילאים בתגובות שונות למצבי קיצון. והתגובות השונות גורמות להם להוציא כל מיני דברים שיכול להיות שעלינו לא מקובלים. לדוגמה, בדיחות שחורות, לדוגמה, ציניות, לדוגמה, לגלוג, זלזול, התבדחות. אנחנו לא אוהבים את זה, ודאי שזה דברים שליליים, אבל ככה הם פורקים את הנושא החוצה. אני חושב שאולי על דרך זה אפשר להסביר את תגובתו של שמואל הנביא שהגיע שאול לבעלת הרוב, ושם שאול הרי לנו לא באורים ותומים, והוא ערב מלחמה גורלית, הוא בא לבעלת האוב, ושם הדברים ידועים, בעלת האוב מעלה את שמואל, ושמואל כועס עליו, ושמואל מספר לו מה הולך לקרות. והיום, תוך כדי שאני מאבד את הדברים, לפני שאנחנו נפגשנו, אני חושב, חשבתי עצמי, למה שמואל מספר לו מה הולך לקרות? וגדלותו של שאול שיוצא לקרב, כי באמת כולנו צריכים לנרמל לעצמנו את הסיפור. כן, שאול, לא בסדר מה שעשית. תדע, מחר הולך להיות ככה וככה. ואתה, שאול, הולך למות. ואתה הולך להיות איתי. גם. עכשיו, אתם מבינים למה דרשת חזל, אמי במחיצתי, היא כל כך, כל כך, כל כך חשובה. כאילו מנרמלת פה את כל הסיפור. כן, תדע לך שזהו. יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. ההתרמה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה. גם הילד שפולה תגובה שלא מקובלת עלינו. אז הטייס האוטומטי שלי אומר, מה זה? מה זה? איך אתה מי ספר בדיחות כאלו? איך אתה לא מתבייש? זה התגובה שלך? זה מה שיש לך להגיד על יום כזה? אני מבין שקצת קשה לך להקל את היום הזה. כן, זה באמת... או שהוא נותן איזו בדיחה כזאת, צינית או אמירה צינית. אפשר לתת כזה. כן, זה יום קשה לכולנו. או זה יום, זה באמת יום מורכב. בעצם מה עשינו? אפשרנו בחלל האוויר לתת לתגובה הזאת לצאת, ועטפנו אותה באמירה הכללית שלנו. טוב, העיקר שעם ישראל חי בסוף. זה נשמע כזה משפטי, יהיה בסדר כאלה, אבל חשוב, כי בעצם הילד מוציא מעצמו תגובה כזאת, כי בתוך עצמו יש משהו לא פתור בנושא. אז הוא מוציא איזה מין אמירה כזאת. אם אנחנו מחזירים לו בצורה לא טובה, מה אנחנו בעצם אומרים? בפעם הבאה שאתה מעיז להגיב ככה, חכה מה תקבל. שלא תעיז. אבל מה אנחנו מעדיפים? שהוא יתקע את זה בתוכו, ותקבץ עם זה בבטן, והוא הוציא את זה כי, זה כמו אוכל שאי אפשר להקל אותו, אז מקיים. אז אנחנו רוצים שהוא ישמור את זה בפנים ועוד יותר יסבול. הוא לא יודע איך להקל את זה. תוציא את זה החוץ, אני ארגן לך את זה ונדחוף מחדש. אז נסכם, דיברנו על זה שצריך לבחון את כל שכבות הגיב ולפי זה לדבר איתם מה נכון ומה לא נכון לגבי השואה. אמרנו על זה שככל שהגיל נמוך יותר, נכון לדבר כמה שפחות, והעיקר זה שהצפירה אפילו בגיל שנתיים שהצפירה לא תלחיץ אותם פתאום משום מקום, פתאום יש איזה טור כזה, אבא ואמא נעמדים, מה קורה פה? אז חשוב לנו לעשות את הדרמה, ככל שהגיל מבוגר יותר חשוב לנו להטעין את היום הזה בערך לפי יכולת הילד להבין. עם ישראל חי, עם ישראל ממשיך את אור השם, עם ישראל תמיד התמיד על תורה ועל מצוות בכל מצב, ועם ישראל בעיצומה של תהליך הגאולה עולה וממריא שלב על גבי שלב, הלאה הלאה לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. אז אני רוצה להקדיש את המילים שדיברנו פה עכשיו לעילוי נשמת הסבא רבא והסבתא רבא, משני הצדדים שמסרו נפשם לקידוש השם ומתו מיתת קדושים, ושנשאב, וגם הסבא והסבתא שלי שמסרו נפשם כדי לצאת. אני רוצה לסיים בסיום של סבתא שלי, שהשנה זה שנת האבל שלה, נפטרה לפני כמה חודשים. היא אמרה, היא סיפרה שכשהיא הייתה בסוף המלחמה, ברכבת, אמא שלה מאוד מאוד פחדה. היא אמרה לה, כל המלחמה שרדנו פה בהונגריה, עכשיו זה הסוף שלנו, עכשיו הם יגמרו אותנו. ופתאום, בעוד הרכבת, וסבתא שאומרת לה, אמא, אמא, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו ננצל, אנחנו ננצל, אנחנו ננצל. ופתאום נפל... נשמע פיצוץ אדיר, רכבת בלמה בלימה פתאומית, מסתבר שכוחות הברית הניחו פצצה על המסילות והרכבת נעצרה. אמרת לה, אמא, את רואה, ניצלנו. זה היה תשע"א, סבתא שהיא סיפרה לי את זה, אחרי זה התחילה אצלה דימנציה, היא נפטרה. זה היה אחת השיחות הצלולות האחרונות איתה, אז היא אמרה לי, אמרתי, הסבתא, מאיפה האופטימיות? והיא שהיא עלתה לארץ, הגיעה לפה, הייתה גננת בחסד עליון. ילדים הם תמיד אופטימיים. תמיד אנחנו, ילדים יאמינו שהשם יעשה שיהיה טוב, במפטר הונגרי כזה, שתמיד הקדוש ברוך הוא יעשה שיהיה טוב. אז בדברים האלה של סבתא אנחנו נסיים, ואנחנו מתפללים שהטוב הגדול ימשיך וישטוף את העולם, ועוד.